7, ואנחנו הגענו לכמעט סוף הפסקה שלפני האחרונה. דיברנו על החלב, כן, שיש, שזה עושק הרכוש. החלב הטבעי כל כך ליונק הרך למען יתענג על שדי אמו, לא נוצר רק להלעיק בו את כיבתך, ויותך כל כך קשה ואכזרי עד כדי אכילת בשר. זכות היונק קודמה וטבעית יותר מזכותך עליו. לכן יש איסור לערב בשר וחלב. כלומר, אם אתה רוצח, אז תזכור שגם לגזול זה לא בסדר.
אז הרב, אם יש לכאורה שאיפה לסוף תלכונות, כלומר, יש גם שאיפה לא לשתות חלב?
כי זה כן. לא לשתות חלב, גם לא לאכול ביצים וכו'.
לא להתכבש מצים מהר.
לא, כן, בסדר. לא, לא, הוא אומר שלעתיד לבוא הם יהיו מבסוטים, כלומר הם יבקשו, יתרמו את זה, הוא יכול להיות גם שהבעלי חיים יתרמו את החלב שלהם.
את החיים שלהם.
כן, גם זה, בסדר. גם זה יכול להיות. אבל אז שזה יהיה קורבן לפחות. כן. וכשם, האמת היא שגם אם אתה אומר שלא יהיה צמחונות לעתיד לבוא, אבל המודעות לכך שזה לא מובן מלאב שאתה נוטל חיים של זולתך, זה גם דבר חשוב. וכשם שכיסוי אדם מקרב את הלא תרצח עד גבול החי, ואיסור בשר בחלב וכלאיים את הלא תגזול ולא תעשוק, כך מקרב הוא איסור הטרפה את חובת הסעד וביקור חולים אל גבול החי. רחם לפחות על האומלל, אם ערל לבך מרחם על הבריא והחזק. הוא אומר, בסדר, אתה יכול לשחוט, אבל יש גם בעלי חיים מסכנים, אז תתחשב בהם. זה הטריפה. הגרעין הזה שנזרע במעווה האדמה של שדה אשר ברכו השם, הולך הוא ועושה פירותיו. צריך הוא לטיפולו כינוס כל הרוחות אל המרכז הלאומי, כדי שלא יהיה הד הקול המוסרי קול של חלושים, בעלי נזירות ופחדנים, כי אם כל חיים אמיצים ועליזים. זאת אומרת, הרב כאן אומר שכל הדברים האלה, אם הם יתפשטו רק בקרב אומה מפוזרת, אז הם יקבלו את האופי שיש, האופי החלש שיש לאומה חלושה ומפוזרת. מה שאין כן אם הדברים האלה נעשים, מתן המצוות מתקיימות במסגרת מדינית לאומית, אז הם מקבלים את העוצמה שיש ללאומיות. כן. כן.
הן פועלות?
בטח הן פועלות. אני לא שומע.
למה פה דווקא המצוות?
לא מדובר על כל המצוות, מדובר על המצוות שיש בהן הערה מוסרית לעתיד. על זה הוא מדבר. לא, יש מצוות שלמשל לא תרצח בני אדם, זה לא לעתיד, זה להווה, זה למשל. כן, אבל נגיד, זה שאתה מכסה את אדם, זה כדי להרחיב בעתיד את לא תרצח על בעלי חיים. בסדר? בחינות קטנות רשמתי פה, כן? בחינות התבוננויות. אבל הדרך ארוכה ורחבה, לא רק קול של רגש מסתתר עינינו צריכים להביע, לא רגשי לב הנאמרים לשם טיפולה של היהדות בגלות, אשר היא שמה הולכת ומתנוונת, כי אם כל אלוהים בכוח, כל חוצב להבות אש, המחובר מארבע רוחות, העושות את המחשבה שלמה. הן ארבע רוחות, אלוהי, מוסרי, אמוני ולאומי, ונחה עליו רוח השם. עליו, זה נאמר על המשיח, שגם רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כלומר, כל הרוחות, ארבע רוחות, מתכנסות ביחד באישיות המשיחית.
שלושה רוחות.
למה? הנה, רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח צבורה, רוח דעת ויראת השם. אפשר גם לראות את ההקבלה. רוח השם זה האלוהי. רוח חוכמה ובינה זה אמוני. רוח יצא וגבורה זה הלאומי, ורוח דעת תבירת השם זה המוסרי. כללו של דבר, זה לא לפי הסדר שהוא הביא. כללו של דבר, אחדות המחשבה על ידי קיבוץ כוחותיה וכל זרמיה השונים, היא המביאה לידי התאחדות הכוחות הממשים והתארגנותם. וכל אשר אנחנו סובלים מפגעי הדעות המתגלמות בחיים ובספרות, איננו בא כי אם מפני הפירוט של הרוחות המיוחדות, שכל אחת אינה חפצה לראות בשכלולה של חברתה, ואינה מתרוממת למצוא את אושרה במזוגה עם כל הרוחות הנראות שונות ממנה, בדרך חיבור אורגני המכיל בקרבו את אור החיים והשלום. כאן הרב אומר דבר מאוד מעניין, שכל הצרות, כל הביקורת שבאה מחוץ ליהדות, כלפי היהדות, היא בגלל שכל אחד מחלקי הציבור היהודי מאמץ רק ממד אחד של הרוחות האלה. בעוד שאם ארבעת הרוחות היו מכונסים כאחד, אז לא הייתה אומה ולשון יכולה לטעון נגדנו טענה.
אולי, כבוד הרב, זה התפקיד של המשיח,
לאחד את כל ה... הוא הביא פסוק על המשיח לפני כן, נכון? מה זה המשיח? זה לא רק אדם פרטי, כן? זה כולנו, כולנו עובדים ביחד על זה. מובן שיש אחר כך גם שושלת מבית דוד, אבל זה פעולה משותפת. המקום היותר עלול לקבל, עשוי, עלול במובן החיובי, לקבל בתוכו את שיפת כל הזרמים כולם, האלוהי, המוסרי, האמוני והלאומי, בתכלית החיים והאורה, אשר פריו יוכל להיות ניכר בקרוב ימינו ושרשיו יקו בעומק, להיות למחיר, למחיה, לדור דורים, הוא החלק הנעזב כמעט של דרישת טעמי המצוות, אשר יזריח עליו, שיזריח אור גדול על העולם המדעי של היהדות לשובב את נתיבותיה. זאת אומרת, בעצם הרב כאן מזמין התעסקות מחודשת בתחום העזוב הזה. אז תחום של טעמי המצוות, לפי הכיוונים שהוא הציע כאן, של איחוד ארבע הרוחות.
למה זה יהדות בגלות?
סליחה, לא שמעתי. מה זה יהדות בגלות?
למה זה יעזוב?
למה זה יעזוב? זו באמת שאלה גדולה. הרב נתן תשובה לזה בהתחלה, הוא אמר, בגלל שהטעמים שניתנו, הם כולם שייכים לעבר ולא לעתיד. ואדם איננו מרגיש רצון לדבוק בדבר שהוא בעיקרו עבר.
מה עבר, מה עתיד? דוגמאות,
אז הוא הביא דוגמאות לאורך כל המאמר שקראנו עד עכשיו. אתה רוצה שנתחיל מההתחלה של המאמר? למשל, הדוגמה של טעמי הקורבנות. למשל, כיסוי אדם, הנה, זו דוגמה. הרמב״ם הסביר שאדם היינו, צריך לחסות אותו בגלל שהמנהג של עובדי עבודה זרה היה להזמין שדים על גבי אדם, ואז זה שייך לתרבות העתיקה. אם אתה יודע, אז יש מה, אז אתה מבין. אם אתה לא יודע, ומטבע הדברים אתה תפסיק לדעת באיזשהו שלב, אז זה כבר לא מחיה את הנפש. מה שאין כן אם אתה מבין שיש כאן מחאה שמובילה את העולם לעתיד שבו לא תשחט את החיה, אז יש לזה משמעות.
חכמי הקבלה שראו דברים יותר פנימיים בלי עבר עתיד, כאילו לא היו צריכים את העבר
וכך? חכמי הקבלה גם הם מכוונים לעתיד, אני חושב. כן, כי הרי מדברים על עולמות שעתידים להתגלות.
וכשהם דיברו על תמי המצוות, דיברו גם כן על העבר או...
טוב, הם גם, עיקר הטעמים שהמקובלים נותנים זה הקשר בין המעשים התחתונים לעולמות העליונים. זה עיקר הטעמים. זה, כן, זה נצחי. זה נצחי.
כן. הרב, כן? איך אני אדבר של הרב קוק, נגיד לגבי השעטנז, הוא מתאים לארבע הרוחות האלה, שהוא תיאר.
הוא אומר, זה מחאה נגד הגזל.
זה מוסרי,
כן, זה מוסרי. זה מוסרי, או זה עתידי. עתידני, כן. אפשר גם להבין לגבי השעטנז, אגב, טעם לאומי. מי שלבש פשטן, אבל זה שייך לעבר. היו המצרים. והרועי צאן היו לובשים צמר. אז עם ישראל היה לובש צמר. אז לא לערב מצריות בעבריות. אבל במקדש, שם הכל מתאחד, אז אפשר. לכן בגדי כהונה, משעטנז, וגם הציצית יכולה להיות משעטנז. בסדר, זה גם תמיד, אבל צריך לעבוד על זה. הרב מכאן מזמין אותנו לעבוד. רבי חנניה בן...